רוצה לנסות לראות היום איזה דוגמה ביישום שלה, של הדרך שלמדנו על נפש האדם בכמה שיעורים האחרונים. עסקנו בעיקרון של נפש האדם אחת, שהשורש שלה, של הטוב, הוא השורש לכל הכוחות של הנפש, וזה ממילא יוצר איזו תפיסה. ראינו אותה בגאון מווילנה, שאדם לא יכול לשבור את מזלו, שכל הכוחות הם אמורים להוציא לפועל את הטוב שבנפש, ושממילא כל כוח, וגם הכוח שנראה מאדים, שנראה כוח שמאוד מאוד קשה לראות איך הוא מבטא את הטוב, גם כוח כזה הוא נמצא באדם כדי להוציא לפועל את הטוב. אלא זה עבודה, כוח של מאדים, זה עבודה גדולה, אבל זה כוח שגם הוא נועד להוציא לפועל את הטוב האלוקי שבאדם. והרב, אנחנו נראה שלוקח את העיקרון הזה והוא הופך אותו לעיקרון יסוד גם בעבודת המידות. גם בעבודת המידות, הנקודה של הטוב הוא השורש לכל כוחות האדם, זה גם השורש של תפיסת הרב בעולם המידות. ואנחנו נראה דוגמה דרך מידת הכעס, שהיא מידה קשה, היא מידה ודאי שבפשטות מכונה יצר הרע, וחזר נמוע לדברים מאוד מאוד קשים, כל הכועס כבד עבודה זרה ועוד דברים, וכמובן שכעס מביא באדם נזקים מאוד מאוד נוראיים, ומאפשר לאדם לעשות דברים פוגעניים, דברים שהם נגד ההלכה ונגד המוסר ונגד ההיגיון. אבל למרות זאת, אנחנו נראה שכשהרב מטפל במידת הכעס, הוא מטפל בה על פי העיקרון שלמדנו של נפש האדם אחת. וזה טיפול ככה מיוחד, נותן זווית אחרת, אולי מהמקום הזה אי אפשר ככה ידחזיל גמור, כן, בכל המידות העיקרון הזה נכון, אבל אנחנו נבחן אותו דרך מידת הכעס. בסדר, אז אנחנו נתחיל פה במקור הראשון, שזה גמרא מסכת ברכות, שמדברת על מידת הכעס. הגמרא אומרת, מניין שאין מרצים לו לאדם בשעת כעסו? מה הכוונה אין מרצים לאדם בשעת כעסו? אדם עכשיו כועס, אז לא נכון ישר לרצות אותו, ישר לנסות להרגיע אותו, כן? למה לא מרצים לאדם בשעת כעסו? מסברה פשוטה, כי זה לא כל כך יעיל. זה מהניסיון אנחנו מכירים בזה, שמנסים להגיד להם, טוב, תרגע, תרגע. ובזמן עכשיו של כעס, זה לא ילך, נכון? זה כאילו לפעמים זה יעצבן עוד יותר. אין מרצים לאדם בשעת כעסו, יש לזה סברה פשוטה. אבל אם זה כזה סברה פשוטה, אז לכאורה לא צריך ללמוד את זה מאיזה לימוד, זה ניסיון, לא צריך להיות יותר מדי חכם. אין מרצים לאדם בשעת כעסו. אבל הגמרא לומדת את זה מפסוק, ולא רק לומדת את זה מפסוק, אלא מפסוק, פסוק מאוד מאוד משונה. הגמרא אומר, מניין שמרצים לאדם בשעת כעסו, שנאמר, פניי ילכו והניחותי לך. מה זה פניי ילכו והניחותי לך? מי אמר למי ומתי? פניי ילכו והניחותי לך. מי אמר למי ומתי? זוכות, רק זה עכשיו. אמר מי? הקדוש ברוך הוא למשה. פניי ילכו והניחותי לך. מתי? אחרי חטא העגל. אחרי חטא העגל יש כעס אלוקי על עם ישראל, ומשה רבנו בא לרצות את הקדוש ברוך הוא, בא ישר להתפלל ולרצות שהקדוש ברוך הוא לא יכעס יותר מדי על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, פניי ילכו. מה זה פניי ילכו? הפנים של הכעס. המתן עד שיעברו הפנים של הכעס והניחותי לך, ואז אני אתרצה. ומכאן לומדים שאין מרצים לאדם בשעת כעסו. למה הדבר הזה משונה? מכיוון שבדרך כלל אנחנו מסבירים שאין מרצים לאדם בשעת כעסו, זה לחולשתו של האדם. הוא לא יכול עכשיו להירגע, הוא עכשיו עצבים, הוא צריך עכשיו להירגע. אל תנסה להרגיע אותו מהר מדי, זה לא ילך. כן, דבר איתי עוד מעט, אני עכשיו... זה לא דבר טוב, זה דבר שלילי לכעוס, וזה שלילי גם שהוא לא מסוגל להתראה להתגבר על עצמו, אבל מה לעשות? זה טבע האדם, אין מה רצים לאדם בשעת כעסו. אבל כשיודעים את זה מהפסוק הזה, זה בלתי אפשרי להסביר ככה. כי פה מי שכועס זה הקדוש ברוך הוא. אדם הקדוש ברוך הוא לא יכול להירגע. פניי ילכו בהניחותי לך. משהו פה משונה. זאת אומרת, כביכול, יש פה איזו אמירה שאומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עכשיו אני כועס. והכעס הזה צריך להישמע. יש לו מקום. יש לו תפקיד. ואחרי שהוא יסיים, אז אני אתרצה. פניי ילכו בהניחותי לך. מעניין. נניח, אם זה היה מדובר רק בהנהגה האלוקית, ההנהגה האלוקית אולי זה דברים אחרים, דברים עליונים, אנחנו לא מבינים בהם. אבל מכאן אנחנו לומדים על התנהגות אנושית. מיניים שאין מרצים לאדם בשעת כעס. זאת אומרת, זה כמו שאף מה הוא רחום, אף אתה רחום, אנחנו גם פה, אנחנו לומדים איזה הנהגה אנושית לאדם, כן, ברצון שלו ללכת בדרכי השם. אנחנו רואים פה שבדרכי השם, יש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא כועס. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, עכשיו, בשעת כעסו, לא מרצים לאדם. פניי ילכו והניחותי לך. ומזה לומדים על האדם. דבר מאוד משונה. הוא ממש מכאן שגם האדם יש לו מקום כזה של כעס. אז מין כעס, אנחנו יודעים שכל הכועס כאילו עבודה זרה. כעס זה דבר נוראי. משמע מכאן, אין מרצים לאדם בשעת כעסו, כי אולי, ככה זה נראה, יש מקום לכעס הזה. איזה כעס יש לו מקום? איך יכול להיות דבר כזה? אתה יודע, כל זה דברים מאוד משונים, פשוט הגמרא. אתה יודע, מובן? אז בואו נראה איך הרמב"ם מסביר את זה, גמרא מאוד משונה. והרמב"ם מכאן לומד יסוד, לא רק שהוא מתרץ את זה, אלא הפוך, זה אחד המקומות, הוא אומר את זה בהרבה מקומות, אבל הוא לומד מכאן יסוד. בסדר, אז אנחנו פה בשורה השלישית. הורינו, הכוונה, הדבר הזה מורה לנו, מלמד אותנו כמו זה יסור. שכל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו, אין בהן אחת שתהיה רעה בהחלט, עד שהייתה טובה לנפש בהיותה נעדרת. זה כלל הרב אומר פה בצורה מאוד מאוד גורפת, אבל אנחנו נסייג את זה אולי איזה יוצא דופן אחד שהרב בעצמו כותב, אבל הרב כותב את זה כרגע ככלל. כל המידות, כולל מידות קשות כמו כעס, שחקק השם יתברך בתוך נפש האדם, אין בהם אף מידה שהיא רעה בהחלט. בהחלט הכוונה בצורה מוחלטת. דהיינו, חייב להיות, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המידה הזאת, שיש בה איזה צורך. אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה שם אותה בנפש האדם. כל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם, אין בהם אחת שתראה בהחלט עד שהייתה טובה לנפש בהיותה נעדרת. זאת אומרת, מה המבחן לדבר הזה? האם המצב שלנו היה יותר טוב בלי המידה הזאת או עם המידה הזאת? כן? כביכול מידת הכעס. כל אחד אומר, היה אומר לכאורה, אם היינו יכולים לעשות איזה ניתוח ולהוציא את המידה הזאת מתוך נפש האדם, היה הרבה יותר טוב, ומחסכים הרבה צרות בחיים. הרבה בחינות של כל הכועס כבוד עבוד עזרה. כעס, היינו מורידים עוד כמה, גאווה, כל מיני מידות שאפשר היה לוותר שם בתוך העסק. אומר הרב, זה לא נכון. אלא הפוך הוא הנכון. אם היו חס ושלום מורידים לנו את המידה הזאת מהנפש, מצבנו יותר קשה. כך הוא אומר. כל המידות שנמצאו בנפש האדם, אין בהם רעה בהחלט, בהחלט הכוונה בצורה מוחלטת. זה לא אומר שהכל הביטוי של המידה הזאת היא טוב. מה פתאום? חס ושלום. או שיש מידה שהיא עושה המון המון צרות, אם לא משתלט עליה, ואם לא נבטא אותה נכון. אבל אין מידה בנפש האדם שאין לה ביטוי טוב, ביטוי נכון, ביטוי נצרך. ביטוי נצרך. ביטוי שאם הוא לא היה קיים, המצב היה יותר גרוע ממה שהוא עכשיו. בסדר? נכון. וכל הכועס כבוד עבוד עזרה, וכל המתגאה כמי שאין לו אלוה. שאלה טובה. תשובה, כל אלה זה אותן המידות האלו כשהן לא מוצאות את מקומן. ובדרך כלל הן לא מוצאות את מקומן. ואף על פיכן ומהרב, יש להם מקום. בסדר? זה הרב, וזה עקבי לאורך, כן, בכל המידות הוא יגיד את זה. זאת אומרת, בכל מידה, עבודתנו תהיה, בין השאר, לא רק, אם אני משווה את זה לבעל שם טוב שלמדנו, להשקיט את המידה או לגרש את הגנב כשהמידה הלא טובה מתקוממת ובאה עכשיו ל... זה חצי מהעבודה. החצי השני הוא לתפוס את הגנב. מה זה לתפוס את הגנב? לברר מה נקודת הטוב הפנימי שקיימת במידה הזאת, שבגללה הקדוש ברוך הוא שם אותה בתוך הנפש. יש דבר כזה. בסדר? שומע?
יש תמיד
שהגאווה הוא כאילו הגאווה כנראה. עומד ננסה טיפה לברר את זה, כן? כן. יש דברים ש? שאלה מצוין, נכון. ננסה עכשיו לעסוק בזה. אנחנו נעסוק בזה, אבל וזה בדיוק הנקודה. אלה השאלות שמתעוררות ברגע שאומרים את היסוד, זה יסוד מאוד מאוד משונה. אבל הוא ודאי לא נותן פה הכשר לכל אופני הכעס. עכשיו השאלות הנכונות יהיו, אז מהו אותו אופן שהרב טוען שיש מקום במידת הכעס, או בצורתה מאוד מאוד מדויקת וספציפית? ובכלל, למה זה נקרא מידה רעה, אם זה ככה? האם זה נכון? כבר נגיד עכשיו כבר את היוצא דופן היחיד שהרב כותב בעצמו, שהרב אומר, אורות הקודש ועוד מקום, שלכל זה יש יוצא דופן אחד, וזה העצבות. וזה העצבות. העצבות, אומר הרב, זה לא מידה. זה לא כוח בנפש. זה לא כוח בנפש. יש כוח של כאב. כוח הכאב, אנחנו בעזרת השם שלושת השבועות, ועוד מקומות של האדם, יש צורך להביע כאב, לחוש כאב, כאב זה כן כוח בנפש. אבל עצבות זה לא כוח בנפש, זה ביטוי של התרסקות של הנפש, ביטוי של מה ההבדל? כי כאב תמיד מוליד צמיחה. כאב זה להרגיש חיסרון במשהו שמוליד עשייה, מוליד צמיחה, מוליד, ועצבות זה ביטוי של חוסר אמון, ייאוש, מקום כזה של דבר, אני זה לא חיים, זה היעדר חיים. אז לכן העצבות שייכת לדיכאון, שייכת למצב שהוא לא ביטוי של כוחות הנפש החיים, אלא זה הפוך, זה מקום ש... לכן בעצבות הכלל הזה לא נכון. בעצבות אנחנו לא מחפשים מה נקודת האמת שיש בעצבות, בעצבות אנחנו מחפשים את הדרך להיפטר ממנה, כי זה דבר רע. כי זה, אין לו נקודת תיקון. זאת אומרת, העצבות זה פשוט לברוח מהגנב, אין שם לתפוס את הגנב. אבל לכל שאר הכוחות, כן? אנחנו נתקלים בכלל הזה שהרב אומר, וצריך ברור מאוד מאוד רציני מה משמעות הדבר. בסדר? בואו נעשה ללמוד פה דרך מידת הכעס ורק טיפה להרחיב את הדברים. אומר הרב, קודם כל הוא מרחיב לנו מה התפיסה, מה היסוד של התפיסה. כי הפועל הטוב פעל הכל לטוב. הקדוש ברוך הוא נטע בנו כוחות לטובה. הוא לא שתה לנו בתוך הנפש כוחות שבמהותם הם לרעה. אין דבר כזה. אין בנפש האדם כוחות שהם כל מהותם זה רק שלילה. זה יכול להיות. הפועל הטוב פעל הכל לטוב. רק, וזה רק גדול מאוד, צריך שישתמש בכל אחת כשעתה וכמידתה. זאת אומרת, המידות בשורשם, במתנה האלוקית שלהם, בנקודת אמת שלהם, הם כולם טובות. הם כולם טובות. זה בשורה גדולה מאוד הדבר הזה, כי זה אומר שאנחנו צריכים לכבוש אותם, לכבוש את הכוונה, לתפוס אותם, לברר מה נקודת האמת שיש בכל אחת מהם, כי כשהיא מדויקת, היא חשובה. כשהיא מדויקת, היא חשובה. אבל כשהיא מדויקת, הכוונה בשעתה וכמידתה, מידות, עבודת מידות זה לתת מידה נכונה. מידה נכונה. אז כשהיא בשעתה וכמידתה, אז היא תהיה טובה. ואז אם היא לא הייתה, היא הייתה חסרה. ומתי היא מזיקה? ומתי כל העובד, כל עובד עובד הזרה וכל המתגאה כמי שאין לו אלוה? כשהיא לא בשעתה וכמידתה. ואז היא מביאה נזקים נוראים. בסדר? וממילא, מה ההגדרה לפי זה שמידה טובה ומידה רעה? בצורה הרבה הרבה יותר עמוקה ושונה מהמורגל. בדרך כלל יש לנו אז הרגל לחשוב שהמידות הטובות אלה שהקדוש ברוך הוא שתל אותם לטובה בתוכנו, אותם אנחנו צריכים לשמר. המידות הרעות זה חורים שחורים שיש לנו בנפש, אותם אנחנו צריכים לשבור ולרסק. אומר הרב, זה לא בדיוק כך. כל המידות הן בעצם טובות בשורש. יש מידות שבצורה טבעית הרבה יותר יוצאות אל הפועל גם בצורה טובה. ויש מידות שבצורה טבעית יצאו אל הפועל בצורה לא טובה. מאוד מאוד קשה לדייק אותם, אבל לדייק אותם זה נקודת הטוב שבהם. גם אז, כלומר אם אנחנו נצליח לדייק אותם ולהתאמן בביטוי המדויק שלהם, הם יהיו טובות. זה נקרא לעובדו בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. וגם שם יש שני הסברים, ההסבר הפשוט להתגבר ביצר, לעבוד השם ביצר על ידי שמתגברים על היצר. אבל ההסבר הנוסף, מה שהבעל שם טוב הסביר על לתפוס את הגנב, לעובדו בשני יצריך הכוונה, להבין שהיצר הרע זה בעצם כוח שבשורשו הוא טוב, שכשהוא יוצא ממקומו הטוב, הוא רע. וממילא לתקן אותו לא יהיה בלהשביט אותו, אלא בדי לדייק אותו ולתפוס אותו. בסדר? בואו ננסה טיפה לחשוב. כן. הוא רע כי הוא יוצא לפועל בצורה רעה. הוא מביא המון המון נזק. כן? אבל בשורשו הפנימי, כיוון שהסברנו שהנפש שורשה בנשמה, נפש האדם, נפש, כן, כמו שהתחיל הרמב״ם, נפש האדם נפש אחת, שורשה בטוב האלוקי. וממילא כל הכוחות שורשם בטוב. שורשם. כוונה ברובד הפנימי שלהם, ברובד הנשמתי שלהם, הם ניתעו בנו לטובה. אבל כשהם יוצאים אל הפועל, הרבה פעמים הם יוצאים לפועל בצורה מקולקלת. ואז יצטרך, מה תהיה העבודה שלנו? לא להשביט אותם, אלא לדייק אותם. כי אם אנחנו נשביט אותם, ביחד עם השבטת הכוח, אנחנו נשביט את נקודת האמת שיש בכוח הזה. נקודת הטוב שיש בכוח הזה. בסדר? דיברנו פעם שעברה, נכון? מישהי שאלה, רגע, יש מישהו שיש לו כוח של שתלטנות, נכון? מה זה? איזה דבר טוב יש בכוח הזה? מה אמרנו? תשובה, זה בעצם כוח של הנהגה. וזה מתנת השם הכוח הזה. אלא מה? כשהנהגה היא יוצאת אל הפועל בצורה לא טובה, היא הופכת לשתלטנות, וזה נורא, וזה קשה, וזה מזיק. אבל את הכוח העצמו, הכוח במהותו הפנימית, הוא כוח טוב. יהיה צריך לתפוס את הגנב, יהיה צריך לקחת את הכוח הזה ולדייק אותו ולתקן אותו, אבל לא להשביט אותו. כי אני משביט את הכוח, אני משביט משהו ממני. בסדר? על שולחננו מידת הכעס. מידת הכעס. איזה נקודה יכולה להיות במידת הכעס בשורשה הפנימי? שאם לא הייתה בנו בכלל, בכלל, המידה הזאת היא בכלל בנפש, היה חסר משהו. מהי נקודת האמת של מידת הכעס? יכול להיות דבר כזה? מה? מה? חתירה לאמת? למה קשורה לכעס? אני יכול לחתור לאמת בלי לכעוס. אכפתיות. באיזה מובן? אכפת לי מאוד, לא יודע מה, לעזור. למה אכפתיות צריכה לבוא עם כעס? זאת אומרת, זה אכפתיות מול מה? מול מה? מול חוסר צדק, לא מול הטוב, נכון? זאת אומרת, יש טוב שהוא, כן, יש אדם שאכפת לי לעשות טוב, הוא עושה, זה עוד לא כעס, נכון? אלא כעס שייך אל המקום הפנימי בנפש שהוא מתנגד ומסתער נגד עוולות, נכון? זאת אומרת, יש משהו, חוסר צדק, או איזה רשעות, יש משהו בנפש שהוא לא מוכן לקבל את זה. זה עמדה פנימית, עמדה בתוך הנפש, שהיא שורה עוולה, זה מקפיץ אותה. זה לא, היא לא מוכנה לדבר הזה. זה לא עובר בשלווה. זה מרעיד, זה לא יתקבל. לא שכלית, אלא פנימית, נפשית. זה טוב, טוב, טוב או לא טוב הכוח הזה? כוח חשוב מאוד. בסדר? זה קצת מזעזע מה שהרב אומר. אבל זה כוח שבלעדיו היינו הרבה יותר חסרים מאשר איתו.
אבל
ההבדל
כאילו בעצם
בין הנפש
להשמה של נשמה, זה כאילו בעצם משהו מאוד מעורר.
כן, הנשמה זה הכוחות כמו שהם בשורש. כאילו כמו עץ. נכון, איך, איך, איך אמרנו, זוכר שדיברנו על הנשמה והנפש, תמיד דיברנו שהנשמה היא תמיד תאורה ושלמה, אבל הנפש זה כבר עושה על הפועל של הנשמה, והרבה פעמים יש פער גדול מאוד בין הנפש לבין הנשמה, וזה מתבטא מאוד מאוד במידות. המידות נעוצות בנשמה, באות מהנשמה, שורשם אחד. אבל יצר לב אדם רע מנעורה, משאני שננער ממאימו, בהוצאה לפועל. שם מגיע העיוות. שם העיוות הוא יכול לייצר נזקים נוראים. מידת הכעס שלא יהיה, חס ושלום, איזה חוסר הבנה. מידת הכעס, כשהיא, ובדרך כלל היא כזאת, לכן היא נקראת יצר הרע, כשהיא יוצאת אל הפועל בצורה לא טובה, זה דבר נורא והיום. אין לו שום לגיטימציה, זה האויב שלנו, יגרום לנו לעשות שטויות ולפגוע ביקירים לנו ולעשות דברים שהם מין חוסר שפיות זמני כזה שאנחנו חייבים להתנגד אליו ולעבוד עליו, בסדר? זה ברור, בסדר? זה ברור וזה צריך להיות ברור. ויחד עם זה, פה הרב מחדש חידוש מאוד מאוד עמוק ששייך לתפיסה ההרמונית של נפש האדם, תפיסה הישראלית, כן, הזו, שמאמינה בטוב הפנימי של כל כוחות האדם. לא רק שהאדם בפנימיות הוא טוב באופן כללי, אלא כל כוחותיו הם טובים. כל כוחותיו. אלא מה הטוב הזה צריך הרבה עבודה כדי לדייק אותו. ולכן, וזה נכון על כל כוח וכוח. ולכן מידת הכעס בשורשה הפנימית, כן, אומר לנו הרב, הורונו, כאן למדנו את זה מהקדוש ברוך הוא, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, המתנת שיעברו פנים של כעס. זאת אומרת, יש מקום לכעס האלוקי, ומה הוא יש מקום לכעס האלוקי? אף אנחנו. אלא מה? אנחנו כן נראה לגיטימציה עכשיו לכעסים שפסולים ואסורים, חס ושלום. ממילא תשאל לשאלה, אז איך מבדילים? איך מדייקים? זה כבר שאלה של עבודת המידות. לתת לכל מידה את מקומה ומידתה. ואני חושב שכבר את הנקודה הראשונה, וזה קשור למה שאלתם קודם, הנקודה הראשונה היא ודאי קשורה ללגיטימיות הבסיסית של הכעס. אם הנקודה הפנימית של הכעס היא היכולת של הנפש להירתה, לעמוד מול, לסלוד, להתנגד לעוולות, כן? כי אם אדם כאילו מדלג על המקום הזה, ישר כל דבר, הוא אוהב, הכולם, הוא רואה מול העיניים את העוולה, וזה לא מכעיס אותו. יכול להיות עוולה פרטית, יכול להיות שפגעו בי, יכול להיות מישהו אחר, יכול להיות עוולה לעם ישראל. משהו בריא בתוך הנפש אומר, מה זה הדבר הזה? לא ייתכן. זה לא בסדר. וזה טוב שיש מקום כזה בנפש. איי, 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 אם עכשיו זה אומר שאני מותר לי עכשיו בגלל זה לקלל, לצעוק, להרביץ, לזה, מה זה שטויות אלה? מה פתאום? זה עבודת מידות. זה עבודת מידות שהיא כבר עובדת בצורה הרבה יותר פנימית. אם אתה תמחק את הכוח הזה מבפנים, אתה לא תיתן לגיטימציה לכוח שמאוד מאוד חשוב. הוא מגן עליך הכעס. הוא מגן עליך, כי מי שלא, הוא לא, לא, הדברים שעוולות הם לא מכעיסים אותו, באיזשהו מקום הם גם חודרים אליו. זאת אומרת, הכעס זה עמדה שמגנה על הנפש. שוב, בצורתה הנקודתית. האם זה מתיר לנו עכשיו לתת לכעס הזה להשתולל ולתת לו להתבטא בצורה איזה? מה פתאום? מה פתאום? נראה, יש לזה כללים. אבל הכלל הראשון הוא על מה כועסים. ועל מה כועסים? רק על דברים של עוולות. עכשיו אני חיכיתי לאוטובוס, ועכשיו הנהג היה לו פנצ'ר, ועכשיו אני מאחרת לחתונה. אני כועס, אני אומר, מה אתה משתולל כמו איזה תרנגול? הכל בסדר, אף אחד לא אשם פה. אנחנו רגילים להאשים את כל העולם, ולמה זה קורה לי, וזה, ואני... איפה זה בא? הוציא דיון אומר, מי שכועס הוא מנסה להיות הקדוש ברוך הוא. הוא לא מבין למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לו לנהל את העולם. זה נובע מחוסר ביטחון, חוסר אמונה. אין פה עוולה, נכון? הכל בסדר. הנהג זה פנצ'ר, הכל טוב. באמת השם, ברוך השם. שבי, סיכוס קפה. זה, הקדוש ברוך הוא רוצה ש... שלא תגיעי בזמן החתונה. כנראה. זאת אומרת, כעס אמיתי הוא כעס שהוא קשור לנקודתו האמיתית. עוד יותר גרוע מזה, כן? עכשיו יושבים בשולחן שבת, ואיזה ילד רצה לעזור, לקח כמה צלחות, ונפל לו, נשבר והכל זה, מה אתה רואה? מה אתה צועק עליו? הוא רצה לעזור. זאת אומרת, הכעס זה הבעיה שכשהוא יוצא מהמקום המדויק, הוא יכול לעשות כאלה עוולות. והוא כזה, כאלה נזקים, עושים איתנו, אנחנו באמת עושים איתנו צחוק. אנחנו מתגלים במערומנו היותר מביכים. כן? הוא מסית את הצדק, חוסר, הוא סתם, לפעמים הוא אפילו ברמן טיפשי כאילו, אני כועס, נקרא לי הבגד, ואיך אני יכול לעשות, מה אתה רוצה, היה פה מסמר, מה אתה רוצה לעשות עם המסמר הזה? לפעמים זה פשוט עושה מאיתנו צחוק, הכעס הזה. וזה גם טוב, אם אנחנו קצת יודעים לצחוק על עצמנו. אבל הכעס האמיתי הוא בכלל לא קשור לכל מיני, כל מיני דברים. הוא קשור למקום הפנימי שהנפש עומדת מול העוולה והיא לא מוכנה לקבל את זה. וזה נקודת האמת של הכעס. כן? אז אני כתוב, תמיד חכם שכועס, ביטוי כזה, חוגרו על ירחיך, משהו כזה. זאת אומרת, ללמוד דווקא מאדם שתמיד חכם, שבאותן נקודות שהוא כועס, יש שם לימוד. כי זה, הוא מראה לנו, כשיש דברים אמיתיים, שבאמת, האדם לא יכול להישאר מולם בשלוות נפש. ויחד עם זה, הוא ממשיך באהבת ישראל, ממשיך לתקן, הוא נותן לכעס הזה להשתלט עליו, הוא בטח לא נותן לכעס הזה לגרום לו לעשות איסורים, לא לשון הרע, ולא עין הרע, ולא כלום. אבל בנקודה הנקודתית שלו, הוא יודע לשלוט באופן מדויק, לתת לכעס, זה מקום. בסדר? הרב אומר, ראינו עכשיו את הכלל, כל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם, אמרנו, יוצר דופן אחד, שזה עצבות, שזה לא כוח בנפש, אלא זה רק ביטוי של דיכרונות כזאת. כן? אבל כל המידות הרב אומר את הנקודה הזאת.
נגיד,
קין. קין? יש המון דוגמאות של אנשים שהיו מכורים לביטוי השלילי של הכעס, או לביטוי השלילי של הגעת, רוב בני אדם. קודם כל זה תלוי, יש סוגים שונים של רשע, אבל אנחנו, האם יש הבדל בזה בדבר הזה גם בין עם ישראל לבין אומות העולם, וגם בין אומות העולם יש רמות שונות, כן? אבל זה שאלה נוספת, האם יש רע באדם, כן, שהוא פנימי, או שכל הרע זה בא כדבר חיצוני? בוא נדבר כרגע על עם ישראל, בסדר? הרב אומר, הנשמה ודאי כולה טוב, גם אצל אומות העולם שראש האלוקים הוא כולה טוב, הנשמה היא כולה טוב. כיוון שכולה טוב, גם כוחות האדם בשורשם כולם טוב. בסדר? איפה מתחיל הרע? במפגש עם החיים. כן, במפגש, זה יכול להיות במפגש עם הגוף, במפגש עם החברה, במפגש עם ה... כן, רע מנעורה, משעה שנער ממנו. ושם הכוחות מתעוותים. וכשהכוחות מתעוותים, הם עושים רע, רע. בסדר? שלא יספק בדבר. ולפעמים כדי להשתלט עליהם צריך לתת להם זבנג רציני. כן? ויחד עם זה, הרב אומר פה, מתעקש על עיקרון. עיקרון שבשורש כל המידות, כל כוח כזה, יש בתוכו שורש טוב. שהמטרה תהיה לברר את השורש הטוב הזה, וממילא, כשאנחנו מבררים את השורש הטוב של המידה, גם יותר קל לנו להיפטר מהצדדים השליליים שלנו. כי זה לא שפכנו את התינוק עם האמבטיה, וזה לא, יש שם איזו נקודה שכשאנחנו מרגישים שלוקחים לנו אותה, אז לוקחים לנו משהו אמיתי, ויהיה לנו קשה יותר להיפטר מהמידה הזאת. זאת אומרת, הפוך על הפוך. דווקא באימוס של נקודת הטוב במידה, היא יותר קל אחר כך לייתר את הקליפות שלה. את הביטויים השליליים שלה. בסדר? והדבר, כן.
יש, איך אני מוצא בשורש הטוב של כל מידה, שיש איזשהו ספר
שמדבר? אז פה עשינו איזה ליכוד בסוגיה של מידת הכעס. זה בעצם, יהיה לנו שתי עבודות בכל מידה. א', מה השורש הטוב שבא, כן, אם אפשר לנסות להגדיר, ב', להגיד את השורש הטוב זה לא מספיק, צריך אחר כך לנסות לפענח את הכללים, מתי המידה הזאת מופיעה בשורשה מדויק ומתי היא מופיעה בצורתם לא מדויקת. המון המון עבודה, המון המון ברור. ברב זה מפוזר, לא מספיק, כאילו, כאילו זה מפוזר נגיד פה כל מיני מקומות, זה מרתק בעיניי, לעשות בזה עבודת איסוף וזה. אבל כן, נגיד במידות הראייה, שם יש הרבה הרבה דוגמאות. למשל, בואו ניתן דוגמה קטנה. מידות הראייה בתחת הכותרת, הרי זה שם זה מחולק, הרב ציודה חילק את זה, לא הרב כתב את זה, חילק כל מיני פסקאות, אסף ממידות שונות. אז למשל, במידת הגאווה, יש שם, אני חושב, איזה 30 ומשהו פסקאות, מתוכם 30 בערך על השלילה של מידת הגאווה, ובסוף 3 על הערך החיובי שבגאווה. כן, פרופורציות. ביחד עם זה, כן, איזה ערך חיובי יש בגאווה? מה היה חסר בנפש בלי גאווה? לא גאווה, אלא הנקודה הפנימית של הגאווה. כן, אהבה עצמית וביטחון עצמי. כן, גאווה בעם ישראל, כן, גאווה בלהיות בנים של השם. אם לא היה לנו את המקום הזה, הוא לא היה מתבטא גם במקומות הטובים. בסדר? אכזריות. שדה הקרב למשל צריך אכזריות. נכון? זאת אומרת, במקום, נכון, יש, אני צריך להסביר, להסביר דבר מאוד חשוב. גם הרב הסביר את זה פה. יש מידות שהשימוש להם זה רק, זה כמו רעל לחברים, נכון? שמים אותו בבוידים למעלה עם ארבע, לא יודע מה, מחסומים כאלה, נכון? ועדיין שמים אותו, כי לפעמים יש עכבר, מה לעשות? עכבר, לא, מידת החסד הוא לא יצא מהבית. אז שם צריך מידת אכזריות. יש גם עכברים אנושיים, גם שם צריך מידת אכזריות, נכון? וכשעם ישראל לא אין לו מידת אכזריות, הוא לא יודע איך להתייחס לרוע בעולם. בואו ניתן להם עוד צ'אנס. ובינתיים הם מרבים את ה... כן, צריך מידת אכזריות. דוד המלך, אדם מזל מאדים, נכון? היה יודע בקרב, השתמש במידת אכזריות לשם שמיים. כשהשורש הפנימי, גם במידת אכזריות הקדושה, היא הטוב האלוקי. כדי לגרום לאדם הזה להיות יותר טוב, לפעמים צריך ללבוש את ידי עשיו. אבל זה נקודתי, זה בבוידם, זה מאחורי כל הזה, אבל זה צריך להיות שם. כי עדיין יש פה עכברים מסתובבים. נכון? בסדר? אז יוצא פה עכשיו למסע. בואו ננסה טיפה להתקדם במידת הכעס, לנסות טיפה לפענח לפחות לגביה. כן? מה נקודת האמת של הכעס הראשונית? אמרנו, הסתערות מול עוולה. כן? עמידה נפשית שלא מקבלת עוולות. בואו ננסה טיפה יותר לקבל על זה קצת בשר. עוד מעט תראו שהרב פותח פה לא מלחמה, חזית לא פשוטה. היסוד שהרב אומר פה מאוד מאוד מחודש. טוב. אבל הוא אומר, עדיין, אנחנו באמצע ללמוד את היסוד. על כן, בשעת כעסו, בסדר? תראו אופן, איפה אנחנו? 2, 4, 9 שורות. על כן, בשעת כעסו, אין מרצים לו לאדם. למה אין לו מרצים לו לאדם? איזה מאדם מדובר פה? באיזה אדם כזה שלא יכול להשתלט על הכעסים שלו? לכן לא מרצים אותו? לא. לומדים את זה הרי מהקדוש ברוך הוא. אומר הרב, שהאדם השלם... גם כן אפשר שיכעוס. מדובר על האדם השלם. כמובן שהוא הוא כועס על דברים אמיתיים. אבל אומר הרב, תראו עוד כלל. על כן צריכה מידת הכעס להימצא, וראוי להרצות מיד. הנה כלל שני. כלל שני בכעס החיובי המדויק, א', הוא על דברים אמיתיים, הוא נגד עוולות, וב', הוא מאוד מאוד נקודתי. ראוי להרצות מיד. מאיפה לוקח הרב את הכלל הזה? איפה הוא לקח אותו? ראוי להרצות מיד. מה? לא, יש מקור בחז"ל שהרב לוקח את הכלל הזה, שהכעס החיובי זה כעס נקודתי שראוי להרצות מיד. כתוב מסכת אבות, נכון? יש שלוש מדרגות של הכעס. יש נוח לכעוס וקשה לרצות, המדרגה הנמוכה. נוח לכעוס הכוונה על כל שטות הוא כועס וקשה לו להירגע. יש קשה לכעוס, כן, וקשה לרצות, מדרגת האמצע. זאת אומרת, הוא לא כועס על כל דבר, אבל כשהוא כועס, זהו, איך לדבר איתו. ויש קשה לכעוס ונוח לרצות. קשה לרצות, הכוונה בקושי כועס, רק על דברים מאוד מאוד אמיתיים, ונוח לרצות. נוח לרצות, הכוונה הוא לא משמר את זה. הכעס פעל את פעולתו, גמר, הלך. לכאורה, מה הייתי מצפה שמסכת אבות יגיד? יש עוד מדרגה. מי שבכלל לא כועס, לא כתוב. הנה ראה אלה, דברי הרב. כתוב, קשה לכעוס ונוח לרצות. זו המדרגה האידיאלית, מסכת אבות. קשה לכעוס. אבל יש דברים מסוימים, מישהו כועס. אבל דברים אמיתיים. אבל גם בהם נוח לרצות, הוא לא עכשיו פנקסים לעוד, לא, איתו אני לא מדבר יותר בחיים, לא, 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 בסדר. זה היה נקודתי, כדי לשמר בפנים את, את המקום הבריא שלא מוכן לקבל עוולות, אבל אני הפוך, אני רוצה, אני כבר מחכה לזמן שנוכל לתקן את היחסים ולחזור בתשובה ולהיות חברים כמו פעם, אין, לא, 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 לא שומר את זה. אין עניין לשמר, נוח לרצות. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אז הכל לא נלמד מכאן. אין מרצים לאדם בשעת כעסו, זה נקודתי, נקודתי. הגמרא שם אומרת, אל זועם בכל יום, הגמרא אומרת, כרגע, רגע אחד שהקדוש ברוך הוא זועם ביום. מול, על מידת החסד כתוב, חסד אל כל היום. זאת אומרת, יש זה ההבדל בין המידות הטובות לרעות. המידות הטובות, אנחנו לא שומעים אותן בבוידן. זה הטעות. מדי פעם שולפים איזה מידת חסד ככה, ככה, באיזה מאמצים. לא, לא, לא. המידות הטובות, אנחנו איתם צריכים להיות בנגישות, כן, זה כמו הקדוש ברוך הוא חסד אל כל היום. המידות הרעות הן נקודתיות. הן נקודתיות, הן מורכבות, הן צריכות להיות מדויקות. נוח, קשה לכעוס, נוח לרצות על דברים אמיתיים. אבל כשהם במקומם, הם חשובות. כי יש להם את התפקיד הספציפי המדויק שלהם. בסדר? אבל לומר שלא יהיה לכעס שום מקום, מורה כאילו כוח נברא בנפש להרע. אם הייתי אומר, אומר הרב, שהכעס במהותו הפנימית אין לו שום תפקיד, והוא רק שלילי, הוא רק מפיל אותנו, זה כאילו הקדוש ברוך הוא שתל בנו כוח בתוך הנפש להרע. זה לא ניתן להיאמר. הרב לא מוכן לקבל את הדבר הזה. עקרונית. כי הוא אומר, יש כוח שבתוכנו, שכל כולו הוא שלילי, מה פתאום? מה פתאום? האדם במהותו הוא טוב, וכל כוחותיו במהותם הם טובים. וכאן יש פה סוגריים אבילים, אומר הרב, בדברי החסיד במסילת ישרים, פרק י"א, שכתב שמעלת הנקי המעולה שלא יעשה הכעס מעולם רושם בו כלל, צריכים עיון לעניות דעתי. היחידה ברב שאני מכיר דבר כזה, כן, הרב כידוע היה מעריץ גדול של הרמח"ל, היה לו בתוך הכיס קיצור מסילת ישרים. לא זז בלי קיצור, כתב לעצמו את כל התמצית של מסילת ישרים. ויחד עם זה פה הוא פעם יחידאית. כי הרמח"ל כותב שמידת הכעס אין לה שום מקום. כן, אפשר גם לתרץ את זה שהרמח"ל התכוון בצד המעשי, אבל הרב אומר, לא ייתכן להגיד שיש מידה שכל מהותה היא שלילית. חייב להיות נקודת האמת של המידה, אחרת הקדוש ברוך הוא לא ישם את זה בתוכנו. זה גישה מאוד מאוד עקבית בתוך בהבנת נפש האדם. בסדר? מה? אני לא חושב, אני לא יודע, כי לא מצאתי ברב לנקודה הזאת התייחסות, אבל אני חושב שלא. מכיוון שהקשר שדיברנו בנפש לנשמה, שהנשמה אמורה להיות השורש לכל הכוחות, כן, במילא הטוב, יוצא לפועל בכל הכוחות, זה תפיסת הרמב״ם בשמונה פרקים, זה הדרכה לעם ישראל, אולי לעתיד לבוא, אבל היכולת לממש דבר כזה, גם לעם ישראל זה כן, אידיאל מאוד מאוד גדול ורחוק, אבל אני לא חושב שזה יאמר לו מותר. אני אומר מסברה, אבל לא ראיתי איזו. בסדר? אבל זה בהחלט נותן עכשיו כיוון אחר, כן, אופק אחר, א', להתבוננות על עצמנו, יש לנו כוחות כאלה שהם שליליים, ואנחנו, אז מילא אדם רואה את עצמו, יש לי פה איזה חור שחור, הייתי מרסק, מה הייתי עושה בשביל לרסק את הכוח הזה מהשורש, בשביל לא, לא, שנייה, הכוח הזה, במהותו הפנימית, יש בו נקודת אמת, יש בו מתנה. אלא מה? הוא עושה גם הרבה צרות, בסדר? קודם כל נזהה את המתנה שבו, זה יעזור לנו גם להיפטר מהצרות שלו. כי הרבה פעמים הכוח הזה לא ייתן לך לרסק אותו, כי הוא רואה שאתה מרסק גם את נקודת האמת שבו. בסדר? אם אנחנו נרסק את מידת הגאווה גם בנקודה הטובה שבה, של הביטחון העצמי, זה לא טוב. בסדר? ונרסק את מידת הכעס באופן הזה שלא נדע, או את האכזריות, ולא נדע להתאכזר למחבלים או למי שראוי להתאכזר, זה לא טוב. עכשיו ניתן לזה מקום יותר מדי, זה יהרוס לנו את החיים. ויחד עם זה, יש פה כן, שיטה מורכבת, עמוקה, עם הרבה אמון באדם, ועם צורך לצאת למסע, כן, לצאת למסע עם הכוח הזה, כדי לברר את ביטויו הנכון, ביטויו המדויק. טוב, בואו נקרא עוד משפט אחד פה וננסה עוד להשלים קצת ממקומות אחרים. אומר הרב, ומכוון כפי מידת השלמות הראויה לאדם המעלה, ייסד המנהיג העליון יתברך בהנהגתו הכללית. טוב, בסדר, כאן הוא יוצא כבר להנהגה הכללית בעולם. אני חושב שבואו ננסה קצת להשלים ככה את הנקודה הזאת. בואו נקרא פה דווקא את הפסקה באמצע, הכעס והדעת. בסדר, ייתן לנו איזה השלמה ככה לעניין. אומר הרב, את הכעס צריכים אנחנו לסנוע בכל עומק הווייתנו. בסדר? אם היה לנו ספק שהרב פה עכשיו נותן פה איזה הנחות לכעס השלילי, לא. את הכעס צריך לסנוע, כי הוא מייצר אדם שנותן לגיטימציה לכוחות אפלים, להשתלט עליו ולעשות איתם הרבה הרבה צרות.
אומר הרב, בכעס גדול אבל מתון ומיושב, אנחנו צריכים לסנוע את הכעס הרתחני המערבב את הדעת ופוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם היחידי והציבורי. אתם שומעות את, את, את הקט שיש במשפט הזה? איך צריך, עם מה נלחמים עם הכעס? על ידי הכעס. זאת אומרת, מי שלא יהיה לו כעס לא יוכל להיפטר מהכעס. על הכעס השלילי צריך לכעוס. כן? איך אני חס, אבל אני משתק את הכעס שלי. לא נכון. בסדר? אז מה פה הנקודה? פה מוסיף לנו הרב עוד נקודה. עוד נקודה שהיא נמצאת פה, מה ממבדיל בין הכעס הנכון, המדויק, לבין הכעס הבעייתי? הרב קורא פה, מה הנקודה של הכעס הבעייתי? מה מאפיין אותו? הכעס הרתחני המערבב את הדעת. יש לנו פה כלל שלישי, הוא מאוד מאוד חשוב. הכעס השלילי הוא רתחני. רתחני הכוונה מאבד את השכל, הוא מאבד את החשבון המוסרי. הוא בא מאיזה מקום של אגו, ממקום פגוע, ואז זה כמו איזה חיה פצועה, אתה משתולל ואתה לא. רגע, שנייה, זה כעס שאסור. אסור, כעס רתחני זה כעס שמערבב את הדעת. ואם הדעת הרגע מעורבבת, אז אסור לך לפעול כלום. כי בלי דעת ובלי מוסר, אין, יש רמזור אדום. לא משנה מה, יש רמזור אדום, אתה לא מתקדם סנטימטר. זה תאונה בטוחה. זאת אומרת, מחדש לנו הרב, יש כעס שהוא כעס מתון, בלשון הרב. יש כעס מתון ומיושב. אתם רואות את הנקודה? זה מאוד מעניין. תראו את המשפט הזה, משפט, אומנות המשפט הזה. בכעס גדול, כעס מתון, איך יכול להיות כעס מתון? מתון וגדול. שמעתם דבר כזה? כעס גדול, מתון ומיושב. כן? עכשיו אנשים שעכשיו מייצרים דברים קשים נגד עם ישראל, מייצרים פלגנות בעם ישראל, יוצרים, קוראים למרד בצבא. זה דבר מכעיס, ואנחנו אומרים את זה בצורה מתונה ומיושבת. זה דבר שלא יעלה על הדעת, וזה דבר מכעיס, וזה דבר שאין לו שום מקום, ושום צורה. וצריכה להיות התנגדות לדבר הזה, וכל המשרד צריך להגיד להם, תצאו מהמחנה, אז תחזרו בתשובה. כן? זה כעס גדול, מתון ומיושב. וזה לא אומר שאנחנו מתפללים עליהם, ואנחנו מתפללים שיחזרו בתשובה, ואנחנו יודעים שיש להם עבר גדול, ויש להם גם, כן, מן הסתם גם בעובד דברים טובים שהם עושים, ובעיקר בעברה, ובעיקר מתפללים עליהם, וזה לא קשור לשום דבר שלילי שאנחנו נגיד עליהם, נכתוב עליהם, בשום אופן. ויחד עם זה יש לנו עליהם כעס גדול, מתון ומיושב. זה אומנות נפשית. כן? זה עבודת מידות. אבל מכאן אנחנו נצא לכעס רתחני, לכעס שלא יודע גבולות, לכעס שיוצר נזקים. אין דבר כזה. בסדר? אז הרב נותן לנו פה כלי, אני חושב, כלל שלישי. אני מסכם שלוש כללים על הכעס. כן? נקודה ראשונה זה כעס על מה הוא מגיע. כן, הוא מגיע רק על דברים אמיתיים, נגד עוולות, נגד רשעה, נגד דברים שהם ראוי לכעוס עליהם בצד האמת, בצד האידיאלי. נקודה שנייה, הוא נקודתי, כן, נקודתי ונוח לרצות. בואו נוסיף עוד נקודה. נקודה כמובן אולי יצא להיות הנקודה הראשונה, אבל נקודה שלישית, הוא לא מצדיק שום התנהגות שנגד התורה וההלכה וכו'. ודאי, זה פשיטה. נקודה רביעית, אומר הרב, כעס, הנקודה החיובי נקרא לו, הוא תמיד מתון ומיושב. הכוונה הוא בא מהשכל. הוא לא שכלי, הוא מורגש ברגש, כן? אבל הוא מתון ומיושב. הוא לא מאבד את החשבון. הוא לא מאבד את החשבון. והרבה פעמים כדי להגיע אליו, אדם צריך לחכות ולהיות במעלה מאוד מאוד גדולה. זה לא דבר פשוט. לפעמים, נגיד, ניתן רק דוגמה, או שנייה, לא יודע מה, ילדים נגיד, כן? ילד עושה איזה משהו שמכעיס באמת. לפעמים הוא לא עושה משהו מכעיס, אנחנו סתם כועסים עליו, אז אנחנו טיפשים ואנחנו צריכים לחזור בתשובה. לפעמים הוא עושה דבר שבאמת לא בסדר. פגע בנו, ועשה משהו נגד מה ש... ויחד עם זה, כמה קל לבוא ולפעול מהמקום הפגוע, מהמקום הרתחני, ולעשות שטויות. ולהגיב בצורה לא נכונה. אז מה אם אתה כועס בצורה על דבר אמיתי? זה עוד לא אומר שאתה מתון ומיושב. ואם אתה לא מתון ומיושב, אסור לך להגיב. כי זה יהיה תאונה. לכן בזוגיות תמיד אני אומר, הפתרון בדבר הזה זה שמי שלא היה בסיטואציה הוא זה שיטפל בה. כן, זאת אומרת, אם נגיד לא הקשיבו לאמא, אז אבא צריך לדבר עם הילדים, וכן הלאה. כי מאוד מאוד קשה לבוא ממקום פגוע ולהישאר מתון ומיושן. זה אומנות גדולה מאוד. ואם אני כרגע לא במצב הזה, אז אני מחכה, טוב, אני אדבר איתך עוד שבוע. נדבר עוד שבוע, מה קרה? משהו בינתיים קורה? לא. זה רק יהיה יותר אמיתי ויותר מדויק. בסדר? כן. מידות? לא. הרמב״ם הוא קורא להלכות המידות שלו להלכות דעות. למה? כי לכל מידה יש איזה תפיסה, יש איזה נקודת אמת במידה הזאת. אבל המידות מורגשות בעולם הרגש, כן? שזה אחד מהכלים של הנפש, כן? אבל מידות זה עמדות נפשיות, כן? זרמים נפשיים, שאנחנו גם נותנים להם הסבר, כן? ואז השכל מלווה את המידה, ואז השכל צריך גם לבדוק אותה. רגע, אני פה, מתעורר לי הכעס בצדק או שלא בצדק? כן? אני בכלל במקום מתון ומיושב, או שכרגע אני צריך פשוט להירגע וללכת לים ולא לדבר עם אף אחד לפני שאני מחליט איך להגיב. כן? זה ליווי של השכל כלפי עמידה שמתעורר ברגש. בסדר? אבל, לכן אני אומר, כל הכללים שאנחנו לומדים, הכל כללים, איך נכון, העמידה עצמה היא טבעית בנו. שורשה באמת, כמו שאמרנו, יש בה נקודת אמת במידה הזאת, אבל ההתגלות שלה היא יכולה לייצר נזקים מאוד מאוד גדולים אם היא לא תופיע בצורתה המתוקנת. בואו נוסיף פה עוד משפט אחד, כן, בחצי השני של הפסקה. נוסיף פה הרב עוד יסוד. כשרואים אנו איזה כיתה או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי לנו סימן שאין לה דעת, שאין לה תוכן במה למלא את הריקניות שבה, והיא כועסת על עצמה באמת. אלא שהאגואיזם בא, הוא מכריח אותה להטיל את הארס של כעסה על אחרים. משפט מאוד מאוד חשוב ונפלא. הרב נותן לנו פה עכשיו עוד איזה נקודת עומק, כן, בסוגיה. שתי הפסקאות האלה ביחד שנותנות המון המון חומר על מידת הכעס. יש עוד, כמו שאתם רואות, שיעורי בית עד תשעת הימים, תשלים את ה... אבל מה פה אומר הרב בנקודה הזאת? כשאנחנו רואים מידה שמופיעה בצורה קבועה, לא טוב, כן? הגנב, מה שנקרא, הגנב של הבעל השם טוב, שמופיע בצורה קבועה. אז קודם כל אמרנו, צריך לגרש את הגנב, לא לתת למידה הזאת להתבטא בצורה לא טובה, בסדר. אנחנו עכשיו בעניין של לתפוס את הגנב. לתפוס את הגנב, קודם כל אמרנו שיש עניין לברר מה נקודת האמת של המידה הזאת, ומתי כן מופיע בצורת האמית. אבל פה הרב נותן מוסיף לנו עוד עבודה, והיא לשאול את שאלת העומק. אם אני רואה שהמידה הזאת חוזרת על עצמה, זה יכול להיות אצל אדם או מפלגה או כיתה, לא משנה, כעס לא אמור לחזור. אמרנו, כעס זה נקודה, זה דבר מאוד מאוד נקודתי. אם הוא חוזר באופן עקבי, אז צריכה להישאל שאלה, למה? למה? מה קרה? למה אני כועס על כולם? פה רבתי עם ההוא, ושם רבתי עם הזה, ושם... מה קורה לי? מה, איפה? הוא אומר, לפעמים התשובה לא תהיה בכלל בכעס. אומר, לפעמים כשיש איזה כיתה, או לא משנה, או אדם, שפועל תמיד בכעס, זה אומר הרב, שהרבה פעמים יש לו איזה חוסר מילוי מול עצמו, כועס על עצמו. זה נקרא בפסיכולוגיה השלכה. יש לו איזה משהו מול עצמו, משהו לא פתיר, לא טוב לו עם עצמו. ממילא עכשיו, במקרה, כביכול, הוא גם מסתכסך עם הבוס, וגם עם הילד, וגם אחר כך עם הבן זוג, וגם עם... זה בכלל לא קשור לא לכאן ולא לכאן ולא לכאן. אלא כעס שמתגלה בצורה עקבית, הרבה פעמים הוא תוצר של איזה חוסר, בכלל החוסר המנוחה הפנימי שיש לאדם. למה? כי, לא יודע, יכול להיות אלף אחת סיבות, כן? אבל ככל שהוא ימלא את עצמו מבפנים, הוא יראה שהכעס החיצוני הזה בכלל התחיל מאיזו נקודה פנימית שמשליחה את עצמה לאחרים. והוא כל הזמן מנסה להסביר לעצמו, לא, הוא לא היה בסדר, והיא לא הייתה בסדר, והם לא היו בסדר, הוא כל... רגע, אם כולם לא בסדר, אז אולי משהו אצלי לא בסדר, שבגלל זה אני מנסה כל הזמן, ואז ממילא זה דורש עבודה אחרת, כן? עבודה פנימית, כן? מה חסר לי מול עצמי? מה שם בחוסר מילוי שממילא זה מתבטא בה, כן, בהשלכות על אחרת? זה כבר קשור לכן, לשאלות העומק שמתעוררות. בסדר? אז זה כבר עוד ככה כלל שנוסף לנו בדבר. נקודת המוצא של כל העבודה הזאת שהרב עושה פה, היא שהשורש של, של המידות כולם, ודאי שבאדם באופן כללי השורש הוא בטוב, והשורש של כל הכוחות הוא בטוב, ממילא העבודה היא גדולה מאוד, אבל ככל שנגלה את השורש הזה ונוציא אותו לפה בצורה טובה, היכולת שלנו למקם את המידות ולמלוך עליהם, כן, להיות כאילו בעמדה שהנפש היא מלאה בעוצמות, צריך לדעת מאוד מאוד טוב לדייק אותם, להוציא אותם לפה בצורה מדויקת. אבל ככל שנוציא לפה את הכוחות בצורה מדויקת, יתייתר הרבה הצורך להביע אותם בצורה לא טוב. בסדר? טוב, עוד השם. אם אנחנו נפגשים בתשעת הימים, נכון? זה היה יציאה טובה ותקופה טובה, עוד השם. תודה רבה. תודה רבה.